little sunshine. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ט, מסכת ערכין, דף למד. חמישה דפים וארבעה ימים, בעזרת השם ובישועתו, לסיום מסכת ערכין על המדל לדפיה. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, והנער יצחק המתקרא צחי בן מאיר הגל. אל נרפנה להם, אל נרפנה להם, אל נרפנה להם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה שלמה. התנצלות על הצרידות שבקולי, בעזרת השם וישועתו, נקווה שזה ישתפר בהמשך. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיע מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חפתט במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה דין סתם חרמים ומהי ההלכה? והתשובה היא, יש אומרים שניתנים לכהן, יש אומרים שניתנים לבדק הבית, ורב פסק שניתנים לבדק הבית, ואולה פסק שניתנים לכהנים. שאלה שנייה, אילו דינים אינם נוהגים בזמן שאין היובל נוהג? התשובה, עבד עברי שדה אחוזה ובתי הרי חומה. רבי שמעון בר יוחאי מוסיף שדה חרמים, ורבי שמעון בן אלעזר מוסיף גר תושב. שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים תקדיש ולא יקדיש, האמורים לגבי בכור? והתשובה, לרבי ישמעאל מתקדיש למידים, שמקדישים בכור הקדש עילוי. מילות תקדיש לומדים שלא מקדים אותו הקדש מזבח. לחכמים מתקדיש למידים שמצווה להקדישו בפה, ומי לא יקדיש, שהמקדיש בכור לשם זבח אחר עובר בלב. שאלה רביעית, מתי שנה גרועה אינה עולה למניין שנתיים, ומתי עולה? אומרים התוספות, אם בכל העולם היו השדות בשנה הזו גרועות, אינה עולה למניין שנתיים, ואם רק השדות שבביקה זו נעשו גרועות, עולה. שאלה חמישית, מה החילוק לפי רב בין בת שאינה נמכרת בנערותה לבין שדה שנמכרת בשנת היובל? והתשובה, שיציאת אמה בנערותה יציאה גמורה היא, שהרי אין אביה יכול למוכרה לאחר מכן, מה שאין כן יציאת שדה ביובל, הרי ניתן למוכרה לאחר היובל. והשאלה האחרונה, המקדש את אחותו מדין המעות, התשובה, לרב המעות חוזרות למקדש, ולשמואל המעות מתנה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפתט במסכת ערכין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף השלושים, דף למד, במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק התשיעי, הפרק האחרון של מסכת ערכין, פרק שתחילתו בדף חפתט עמוד ב'. מן המשנה הפותחת במילים, המוכרת שדהו בשעת היובל, אינו מותר לגאול פחות משתי שנים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מתחילים בסייעת הדשמי הגדולה, את הפרק התשיעי של מסכת ערכין, פרק ששמו המוכר שדהו, הפרק החותמת מסכת ערכין, והפרק הזה התבארו דיני גאולת שדות ובתים, האמורים בתורה בספר ויקרא פרק חפי, הנוהגים בארץ ישראל בזמן שהיובל נוהג. גאולת שדה או בית נעשית על ידי פדיעתם בכסף מהקונה, ודיני שדה אחוזה ובתי הרי חומה תלויים ביובל. וכיוון שבטל היובל, בטלו מצוות אילו ואינן נוהגות בזמן הזה. היובל נוהג שכל ישראל על אדמתם והשבטים שוכנים בנחלתם, כפי שלומדים מהפסוק האמור בשנת היובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה כתיקונן ולא שגלו או התערבו מקצתן. המשנה פותחת את הפרק התשיעי בדף חפתת עמוד ב', עוסקת בדיני גאולת שדה אחוזה. שדה אחוזה זה שדה שירשע מאבותיו. ומשנתנו מבארת מאימתי רשאי המוכר לגאול את השדה. בתורה נאמר, המוכר לרעהו שדה בידו לשלם כסף לקונה ולגאול בחזרה את שדהו ואפילו בעל כוחו של הקונה. כשגואל המוכר את השדה אינו משלם את המחיר המלא שקיבל במחירת השדה, אלא מנקה את שווים של השנים שהייתה השדה ביד הקונה. אם לא גאל המוכר את השדה, היא חוזרת אליו ביובל. כך אומרת המשנה פותחת את הפרק התשיעי במסכת הערכין בדף חפתת עמוד ב'. המוכר את שדהו בשעת היובל, בזמן שהיובל נוהג, אינו מותר לגאול, אין המוכר רשאי לגאול את שדהו מן הלוקח אם עברו מזמן המכירה פחות משתי שנים. אבל אחרי שנתיים מיום המכר, רשאי המוכר לבדות את שדהו מן הלוקח אפילו בעל כורחו. שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדוו, במספר שני תבועות עם קורלך. שני מלשון שנים יהיו תרבים שניים, דהיינו שלפחות שנתיים תשעה השדה ביד הלוקח. והשנתיים הללו מעט לעט, דהיינו מיום המכירה עד היום שבא לגאול. מכך שנאמר תבועות למידים שצריך שנים הראויות לתבועה. ולכן, אם אחת משתי שנים אלו הייתה שנת שידפון וירקון, שידפון וירקון הם מיני מכות תבועה, שידפון מכת רוח מזרחית שמפסידה את התבועה ומתרוקנת מן הזרע, וירקון זה מכת יובש המשנה את מרית התבועה לגוון ירוק, ומתברר שלא הייתה השדה ראויה לתת יבול, או שאחת משנים אלו הייתה שנת שביעית שבה אסור לזרוע את השדה, אינו עולה מן המניין. ודווקא אם שנות השידפון והירקון היו בכל העולם, אינם עולות מן המניין. אבל אם רק השדות שבאותה בקעה לקו, עולות מן המניין. ככה תוספות בדיבור המתחיל, המוכר. אבל אומרת המשנה, אם הייתה השנה ראויה לתבועה, אבל הלוקח רק נרה, חרש את השדה ולא זרה אותה, או אווירה, או תירה שוממת, ואפילו לא חרשה, שנה זו עולה לו מן המניין של שתי השנים, כיוון שהלוקח הוא זה שהפסיד לעצמו בכך שלא זרה בשנים אלו. דין נוסף מביאה המשנה, רבי אליעזר אומר, ובעצם הוא לא חולק על תנא קמא, אלא משמיע דין נוסף, מחרה לו לפני ראש השנה, והיא השדה מלאה פירות, תבועה שטרם נקצרה, הרי זה הלוקח אוכל ממנה שלוש תבועות, זכאי לאכול שלוש פעמים יבולי תבועה, בשתי שנים, בתוך שתי השנים שהשדה ברשותו. התבועה שהייתה בשדה בשעת הקנייה, ועוד שתי תבועות של שנתיים שהשדה תהיה ברשותו. והטעם שנקטה המשנה ראש השנה, אף על פי ששנתיים אלו של שדה אחוזה, אינן נמנות לפי ראש השנה, אלא לפי יום המכירה, משום שרבי אליעזר בא לחדש, שאף שלגבי כמה דינים 30 יום שקודם ראש השנה נחשבים כבר לשנה, מכל מקום לעניין גאולת שדה, אין אומרים כן, אלא לעולם צריך שנתיים מעט לעט. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת ערכין, בדף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המוכר שדהו בשעת היובל אינו מותר לגאול. מדייק את הגמרא, אינו גואל, לא קטני, לא נכתב במשנתנו אינו גואל, שמשמע מכך רק שלא ניתן לכפות את הלוקח להחזיר, אבל אין איסור בדבר. אלא נכתב, אינו מותר לגאול. על מה מוכח מלשון זו, דקסבר איסור ענה מעיקה, שסובר התנה של המשנה שיש גם איסור לגאול קודם שיעברו שנתיים. ובכלל האיסור, דאפילו קרקוש זוזי, להשמיע כל מטבעות נמי אסור, כלומר אסור למוכר אפילו להראות ללוקח כסף כדי שיתרצה להחזיר לו. ולא מבעיה מוכר דקאי בעשה, ולא רק המוכר מצווה במצוות העשה הזו שלא לגאול בתוך השנתיים, דכתיב במספר שני תבועות עם קורלך, וזהו ציווי למוכר שיתקיים המחר ללוקח לפחות שנתיים, אלא אפילו לוקח נמי קאי בעשה. גם הקונה מצווה באיסור הזה, משום דבעינן צריך שיתקיים הפסוק שנים תקנה, שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה, ומשמע שתהיה שדה קנויה לו לפחות שתי שנים ולקה. ואין הפסוק הזה מתקיים אם מחזיר לו את השדה קודם לכן. דנה הגמרא במוכר שדה ובשנת היובל עצמה, האם המכר חל? איסור ודאי אין בכך, אלא כל הנידון הוא לעניין חלות המכירה. איתמר נאמר בבית המדרש, המוכר שדה ובשנת היובל עצמה, רב אמר מחורה ויוצאה, המכר חל, אבל השדה מיד חוזרת לבעליה והלוקח הפסיד את מעותיו. ואין אומרים שיחזרו המעות משום מקח טעות שהלוקח לא ידע שהיובל מוציא את השדה, משום שזהו דבר המפורסם לכולם ובוודאי ידע הלוקח מכך. כך נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית. ושמואל אמר, אינה מכורה כל עיקר, מכירת השדה לא חלה והמעות שנתן הלוקח חוזרות. מה הייתה מדי שמואל מברר את הגמרא? מה הטעם של שמואל שמכירת שדה ביובל לא חלה כלל? משיבה הגמרא, יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה מכורה כבר יוצאה? שדה שנמכרה קודם היובל יוצאת ביובל. שיפה כוחו של היובל להוציא שדה מן הלוקח ולהחזירה לבעליה, שדה שאינה מכורה אינו דין שלא תימחר? האם אין הדין צריך להיות שלא תימחר בשנת היובל? ומאחר שהתבהר שזוהי סברתו של שמואל, אם כן נמצא שרף סבר, שאין ללמוד הקל וחומר הזה. והגמרה מקשה על כך מברייתא. ולרב הסובר שהשדה מחורה, האם לא אמרינן קל וחומר כי היי גוונה? וכי אין אנו אומרים קל וחומר כי אין זה שאמר שמואל והתניה. הרי שנינו קל וחומר כזה בברייתא. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לעמה ויצא חינם אין כסף. דרשו חכמים במסכת קידושין דף ד' עמוד א', שבפסוק הזה התורה באה לרבות שמה עברייה יוצאת מהאדון משהביאה סימני נערות. אמנם לא התפרש בתורה אם האב רשאי למוכרה לאחר שהביאה סימני נערות, ועל כך אומרת הברייתא, יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה, שמה תאמר שאדם רשאי למכור את ביתו לעמה מי שהביאה סימני נערות. אמרת קל וחומר, יש ללמוד מקל וחומר שאין הדין כך. ומה מחורה כבר יוצאה עכשיו? בת שנמכרה בקטנותה יוצאת לחירות כשהביאה סימני נערות, שאינה מחורה, נערה שלא נמכרה בקטנותה, אינו דין שלא תימחר? אינו דין שלא יוכל להביאה למוכרה לאחר שהביאה סימני נערות? אם כן קשה על רב, מדוע הוא חולק על הדין של שמואל, שלמד זאת מקל וחומר כאין זה המופיע בברייתא? מתרץ את הגמרא, יש חילוק בין הקל וחומר של הברייתא לקל וחומר של שמואל. דעתם, שם בברייתא לא אדרה מזדבנה. מי שנהייתה נערה שוב אינה חוזרת ונמכרת לעולם, ומכיוון שהיציאה של הנעורים יציאה גמורה היא, אפשר ללמוד מנה בקל וחומר שאין האב יכול למוכרה לאחר שהיא נערה. אבל אחר כאן בשדה החוזרת לבעלים ביובל, אדרה מזדבנה, אפשר לחזור ולמוכרה לאחר היובל. ומאחר שהיובל אינו מפקיע מהבעלים את האפשרות למכור את השדה, סובר רב שאין ללמוד בקל וחומר שאי אפשר למכור בשנת היובל, אלא השדה באמת מחורה ויוצאת. והטעם שהיה פשוט לגמרה ששדה חוזרת ונמכרת, מסביר רש"י משום שדווקא בשפחה יש דרשה מיוחדת ללמוד שאינה נמכרת לאחר שפחות, דהיינו שהיא יציאה גמורה לחירות, ואף מרשות האב יוצאת, אבל שדה אינה יוצאת מרשות הבעלים, אלא חוזרת לרשות הבעלים, ואם כן פשוט, שהבעלים יכולים לשוב ולמוכרה. מקשה הגמרה מברייתא נוספת על שיטת רב. מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברי רב, שנינו בברייתא, אחר היובל שנים תקנה. הברייתא באה לפרש את הפסוק האומר, במספר שנים אחר היובל תקנה. מה לומדים מן הפסוק הזה? מלמד שמוכרים סמוך ליובל. ממה שנאמר אחר היובל משמע שמוכרים שדה מיד לאחר שעבר היובל. וממה שנאמר שנים תקנה למידים, שאם תקנה שדה תהא בידך שתי שנים ואין המוכר רשאי לפדותה קודם לכן. מבררת הברייתא, מופלג מן היובל מניין, זמן רב אחר שעבר היובל מניין שניתן למכור שדה. משיבה הברייתא, תלמוד לומר לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו. דהיינו מכך שמלמד הכתוב שמחיר השדה בשעת מחירתה נקבע לפי מספר השנים שנותרו עד היובל, אם הן רבות ביוקר ואם הן מעטות בזול, כדי שלא יעבור על איסור הונאה אל מול חברו, ממילא משמע שמוכרים בין סמוך ליובל בין לאחר זמן רב מן היובל. מילא משמע שמוכרים בין סמוך ליובל בין לאחר זמן רב מן היובל. ומסיים את הברייתא, ובשנת היובל עצמה לא ימכור, ואם מחר אינה מחורה. קשה על דברי רב הסובר שהמוכר שדה ביובל, הרי היא מחורה ויוצא. משיבה הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולפרש לך שכוונת הברייתא שהשדה אינה מחורה לעניין מספר שני תבועות. דהיינו שאין הקונה נשאר בשדה למשך שתי שנות תבועה, אבל מחורה היא ויוצא. אבל המחירה חלה לעניין שהלוקח איבד את מעותיו. מה קשה הגמרא על דברי רב, היא הזדבונה מזבנה. לדעת רב שמחירת שדה ביובל זו מחירה גמורה, מדוע יוצאת מיד ביובל? הרי לכאורה צריך להיות הדין דתיקום ברשותי, שתישאר ברשות הלוקח עד בתר יובל, עד לאחר היובל, ובתר יובל ניח לשני תבועות, לאחר היובל יוכל ללוקח שנתיים תבועה, ונהדרה, ולאחר מכן יחזיר את השדה למוכר ללא דמים, מחמת הפקעת היובל שעבר, והגמרה מביאה מקור שכך צריך להיות הדין. מי לא תניה, האם לא שנינו כך בברייתא, החלה לוקח שנה אחת לפני היובל ולא הספיק לאכול את השנה השנייה, משלימין לו שנה אחרת, שנה נוספת של אכילת תבועה אחר היובל. מוכח מכך ששתי שנות התבועה אינן פוקות ביובל, אלא יש לקיימן לאחר היובל. אם כן קשה על רב, מדוע השדה יוצאת מיד ולא נשארת ברשות הלוקח עד שיוכל שתי שנות תבועה לאחר היובל? מתרץ את הגמרא, הטעם בברייתא מדברת באכלה שנה אחת קודם היובל, נחית לאכילה, הלוקח התחיל כבר לאכול תבועה קודם היובל, הוא ירד לאכילה, ולכן יש לקיים בו את הפסוק שני תבועות ככתבו, ולהשלים לו אחר היובל את שתי השנים. אבל אחר כאן במוכר שדה ובשנת היובל, לא ניחית לאכילה, לוקח לא התחיל לאכול את תבועת השדה, ולכן השדה יוצאת מיד ואינו אוכל שנות תבועה אחר היובל. דנה הגמרא אם לדברי שמואל הלוקח צריך להחזיר את המעות. אמר רבנן, שמעית מיני דמר שמואל טרטי, שמעתי משמואל שני דינים, חד האח, אחד מהם הוא דין זה המוזכר לאל שהמוכר שדה הוא בשנת היובל עצמה, השדה אינה מכורה, ואידך הדין השני ששמעתי משמואל הוא, שהמוכר את עבדו הכנעני לעובד כוכבים או שמוכרו בחוץ על הארץ, לישראל הגר בחוץ לארץ, דהיינו שמוכרו בארץ ישראל לאדם שגר בחוץ לארץ ועתיד להוציא לשם את העבד, יצא לחירות, חכמים הטילו כנס שהעבד יוצא לחירות, במוכרו לגוי כנסו שצריך המוכר לבדות את העבד מהגוי ולשחררו, ובעבד הנמכר לקונה הגר בחוץ לארץ, התבהר בסוגיית הגמרא להלן האם הכנס לשחררו הוא על המוכר או על הקונה. והטעם שכנסו חכמים את המוכר לגוי, משום שמפקיע את העבד ממצוות, שהרי בעודו אצל הגוי אינו יכול לקיים מצוות. ובמוכר לישראל הדר בחוץ לארץ כנסו, משום שגורם לעבד לעבור על האיסור לצאת מארץ ישראל, או משום שמפקיע אותו ממצוות התלויות בארץ. מוסיף רבנן, בחדה, באחד מן הדינים הללו אמר שמואל אדרי זביני, שהמעות חוזרות ללוקח והמקח בטל. וחדה, באחד מן הדינים אמר, לא אדרי זביני, אין המעות חוזרות ללוקח אלא הפסיד מעותיו. ולא ידענה, אי מיני. ואינני יודע באיזה דין משני הדינים הללו אמר שבטל המקח וחוזרות המעות ללוקח, ובאיזה דין אמר שהלוקח הפסיד את מעותיו. אמר רב יוסף, נחזי ענן, בוא אנחנו נבדוק ונפשוט את הספק. מי דתניה בברייתא ממה ששנינו בברייתא מוכר עבדו הכנעני בחוץ על הארץ לישראל הגר בחוץ לארץ. יצא לחירות, חכמים הטילו כנס. שהעבד יוצא לחירות וצריך העבד גט שחרור, שטר שחרור מרבו שני. מן הקונה, שמע מן המדקרי ליל השני רבו. יש ללמוד מכך שתנא קורא ללוקח רבו, עלמא מוכח, שבמוכר עבדו לחוץ על הארץ, נקנה העבד ללוקח ולא אדרי זביני, ואין המעות חוזרות. ומכיוון שפשטנו מהברייתא שבעבד הנמכר לחוץ לארץ חל המקח והמעות אינן חוזרות, נפשט גם החלק השני של הספק בדברי שמואל. וכי כאמר שמואל אחא, מה שאמר שמואל כאן שהמוכר שדהו ביובל אינה מכורה, יש לפרש שאינה מכורה ומעות חוזרין, ולא אומרים שהמעות ניתנו במתנה. אומרת הגמרא ורבנן, רבנן שהסתפק באיזה דין אמר שמואל שהמעות חוזרות ולא פשט את הספק מדברי הברייתא שהביא רב יוסף, הרי זה מכיוון שברייתא לא שמיע לי, לא שמע את הברייתא. ודשמואל, ממה שאמר שמואל שהמוכר שדה הוא ביובל השדה אינה מכורה, משם לא יכול רבנן לפשוט שבדין זה אמר שמואל שהמעות חוזרות ללוקח, שהרי ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרין, מניין לנו לפרש בדבריו שאינה מכורה והמעות חוזרין דיל, מה שמה יש לפרש אינה מכורה ומעות מתנה. למרות שאינה מכורה, מכל מקום אין המעות חוזרות ללוקח, אלא נשארות ביד המוכר במתנה. מדדעה והמקדש אחותו, כמו שמצינו בדין המקדש אחותו, דעית מר, כך נאמר בבית המדרש, המקדש אחותו בכסף, רב אמר מעות חוזרין, מעות הקידושין חוזרות לאיש, שהרי אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, ובהכרח שדעתו הייתה לתת את המעות לשם פיקדון, ושמואל אמר מעות מתנה, המעות אינן חוזרות משום שבוודאי דעתו הייתה לתת לה את המעות לשם מתנה. אמנם לפי האמת שרב יוסף הוכיח לאל בדף חפתת עמוד ב' מהברייתא ששמואל סובר שהמעות חוזרים, יש לומר שהטעם שבמכירת שדה ביובל לא אומרים שהלוקח ידע שהשדה אינה ננקרת ביובל ונתן את המעות לשם מתנה, כמו ששמואל סובר במקדש אחותו, זה משום שאין כל האנשים בקיאים בכך שאין המכירה חלה ביובל. ישנם אנשים שיהיו סבורים כרב שהמכירה חלה ונותנים את המעות בתורת מקח, ומכיוון שלשמואל לא חלה מקח, המעות חוזרים ללוקח, שהרי זה מקח טעות. כך תוספות בדיבור המתחיל, דילמה. בברית הלל בדף חפתת עמוד ב' התבהר שהמוכר עבדו לחוץ לארץ קונסים את הלוקח שיוציאו לחירות. כעת מבארת הגמרא את הדין הזה. אמר לי אביי לרב יוסף, מהי חזית, מה טעם ראית לכך, דקנסין הלל הלוקח, נקנסי למוכר? מה טעם ראית לכך שקונסים את הקונה ואומרים שאין המעות חוזרות, אלא חל המקח והקונה צריך לשחרר את העבד והפסיד מעותיו? הרי אפשר לומר שנקנוס את המוכר ונאמר שהמעות חוזרות ובטל המקח והמוכר צריך לשחרר את העבד. אמר לי, אומר רב יוסף לאביי, יש ליישב זאת על פי משל הבריות. לאו אכבר הגנב, אלא חור הגנב. לא האכבר הוא הגונב, אלא החור שגרם לו לגנוב הוא הגונב. שכן האכבר לא היה גונב אם לא היה לו חור להטמין בו גניבתו. ובגיטין מבאר רש"י שהחור גורם לגניבה משום שהאכבר ניצול לתוכו מפני רודפיו. כך גם בענייננו. הטעם שכונסים את הלוקח זה מכיוון שהוא הגורם לכך שנמכר העבד לחוץ לארץ. שהרי אם לא היה מוצא המוכר לוקח, אולי המוכר את העבד. חזר אביי ושאל את רב יוסף, אילאו אכברה חורה מנהלי, לולי האכבר שגנב, מאיכן יש גניבה לחור, כלומר בוודאי שהאכבר הוא הגנב העיקרי. אם כן גם בענייננו יש לקנוס את המוכר, שהרי הוא מחר את העבד לידי הלוקח. השיב רב יוסף מסתברה, איך דאית לאיסורה, כנסינן. מסתבר שיש לקנוס את האדם שהאיסור תחת ידו, ולכן כונסים רק את הלוקח, משום שהעבד שנמכר לחוץ לארץ, נמצא ברשותו. שנינו במשנה הייתה שנת שידפון וירקון או שנת שביעית, אינה עולה מן המניין. נרה או אווירה, עולה לא מן המניין. אם אחת מהשנתיים הללו שהשדה מצויה ביד הקונה, הייתה שנת שידפון וירקון, ומתברר שלא הייתה שדה ראויה לתת יבול, או שאחת משנתיים אלו היו שנת שביעית, אינה עולה מן המניין. וצריך לתת לקונה עוד שנה שיחזיק את הקרקע, אבל אם הייתה שנה ראויה לתבואה, אבל הלוקח חרש ולא זרה, או הותיר אותה שוממה, השנה הזו עולה לו מן המניין של השנתיים, כיוון שהלוקח הפסיד לעצמו. שואלת הגמרא, אשתא אווירה, עולה לו נרה, מבעיה. כותבת המשנה שכאשר הותיר הלוקח את השדה, שוממת ולא עבד בכלל, אותה שנה עולה לו למניין שתי שנות תבואה. האם צריכה המשנה לומר ששנה שחרש בה את השדה עולה לו למניין? הרי זה קל וחומר שהיא עולה לו למניין. מדוע כתבה המשנה נרה, דהיינו שחרשה? משיבה הגמרא, נרה, איץ צריך אלי. צריכה המשנה לכתוב נרה. סל כדאי תחמין, היה עולה בדעתך לומר. אמרין עלי, שאומרים למוכר, הבא לגאול אב לדמיה ולהיסק, תן ללוקח את דמי החרישה ורק לאחר מכן הלוקח ייצא מן השדה. כמה שמלן? משמיעה המשנה באומרה נרה, ללמד שאין המוכר צריך לתת ללוקח את דמי החרישה, מכיוון שלוקח הפסיד לעצמו בכך שלא זרה את השדה. ייתכן לומר שלומדים זאת ממה שאמרה המשנה, נרה ואווירה. כשם שבאווירה השאיר אותה שוממה, אין הגואל צריך לשלם כלום, כך כאשר חרש הקונה ולא זרה, אין הגואל צריך לשלם כלום. שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, מחרה לו לפני ראש השנה והיא מלאה פירות, הרי זה אוכל ממנה שלוש תבואות בשתי שנים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי רבי אליעזר. תניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, מניין שהיא מחרה לו לפני ראש השנה, כשהשדה מלאה פירות, מלאה תבואה, שלא יאמר לו המוכר ללוקח כשבא לפדות את השדה בסוף שנתיים, הנח לפניי את השדה מלאה תבואה ולא תיטול את התבואה השלישית, כדרך שהנחתי לך, כדרך שהנחתי לפניך, כשם שהבאתי לך את השדה מלאה תבואה כשמחרתי לך. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, במספר שני תבואות תמכור לך. משמע מלשון הפסוק שמקבל הלוקח את כל התבואות שיש בשנתיים הללו. ונמצאים לו למדים שפעמים שאדם אוכל שלוש תבואות בשתי שנים, שייתכן שיקבל שלוש תבואות בתוך שתי שנים, דהיינו התבואה שהייתה כבר בשדה כשכנעה, ועוד פעמיים תבואות של שנתיים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף למד עמוד א'. משנתנו ממשיכה לעסוק בדיני גאולת שדה. תחילה מבארת המשנה, מה הדין באופן שהקונה מכר את השדה לקונה שני במחיר אחר, לפי איזה מחיר השדה נגאלת, ולאחר מכן מבארת המשנה באיזה ממון רשאי לגאול. אומרת המשנה בדף למד עמוד א', מחרה לראשון במנה, בעל שדה אחוזה שמחר את שדהו לקונה הראשון במאה דינרים, ומחרה ראשון לשני, מחרה הקונה הראשון לקונה שני ב-200 דינרים, כגון שהשדה התייקרה ושווה 200. דהיינו שמחרה כפי שוויה, כשבא בעל השדה לגאול את השדה, אינו מחשב את שווי השנים שמזמן מכירת השדה עד היובל, אלא עם הראשון שקנה ממנו את השדה ונותן לו את העודף של המנה. ואופן החישוב הוא שמחלק את המנה של המקח לפי מספר השנים שמשעת המכירה עד היובל, ומפחית מן המנה את שווי השנים שהייתה השדה ביד הלוקח, ובעודף גואל את השדה, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק זך, וחישב את שני ממכרו והישיב את העודף לאיש אשר מכר לו. דהיינו, שהמוכר מחשב את שנות המכירה ונותן את העודף לאיש שקנה ממנו שהוא הלוקח הראשון. ואם בעל השדה מחרה לראשון ב-200 דינרים ומחרה הראשון לשני במנה, כגון שהשדה אוזלה ושווה מנה, כשבא בעל השדה לגאול את השדה אינו מחשב את שווי השנים, אלא עם האחרון עם הלוקח השני ונותן לו את עודף המנה, שנאמר וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש. מהמילה לאיש יש לדרוש שהמוכר מחשב את שנות המכירה ונותן את העודף לאיש אשר בתוכו, לאיש שנמצא בתוך השדה, שזהו הלוקח השני שהשדה ברשותו. דהיינו שבכל האופנים המוכר מחשב לפי המחיר הנמוך. והגמרא תבהר מדוע דורשים את הפסוקים להקל עליו ולא להפך. מדרשת הגמרא היא מאיתור המילה איש, כי הרי יכלה תורה לכתוב לאשר מחר לו. מכך שנוספה התיבה הזו יש לרבות שהמוכר מחשב עם השני. כך מסביר הראש. מביאה המשנה דינים נוספים בגאולת שדה. לא ימכור ברחוק, לא ימכור את שדהו הרחוקה ויגאל בקרוב כדי שיוכל לגאול את השדה הקרובה שמחר. והוא הדין שלא ימכור אדם שדהו הקרובה כדי לגאול את שדהו הרחוקה. אלא שנקטה המשנה את האופן המצוי שאדם מעדיף למכור שדה רחוקה כדי לגאול שדה קרובה. כך התוספות בדיבור המתחיל לא ימכור ברחוק, וכן לא ימכור ברע שדה גרוע שברשותו ויגאל ביפה, כדי לגאול את השדה היפה שמחר, ולא ילווה ויגאל לא ילווה כסף כדי לגאול, ואם הסכן שמחר שדה אחרת עולבה ורוצה לגאול את שדהו, אין שומין לו. כך הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' א' הלכה י' ז'. ולא יגאל החצאין, אם אין בידו דמי כל השדה, אינו רשאי לגאול חצייה, אלא עליו לגאול את כל השדה בפעם אחת. ובהקדש, המקדיש את שדהו ובא לגואלה מן ההקדש, מותר בכולן, יכול לגאול בכל אילו האופנים, לגאול על ידי שמוכר שדה רחוקה או גרועה, וכן ללוות כדי לגאול או לגאול לחצאין. זה חומר בעדיות מבהקדש. בדינים אלו חמור דין עדיות מדין הקדש. ולכמן בדף למד עמוד ב' מובא בברייתא שרבי שמעון נתן טעם מדוע החמירה התורה בגאולה מהדיות והקלה בגאולה מן ההקדש. זוהי המשנה שלנו בדף למד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר המקור לכך שמחשבים את שנות המכירה באופן המקל על הגואל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מחרה לראשון במנה, אדם שמחר שדהו לקונה הראשון ב-100 דינרים, ומחרה הקונה הראשון השני ב-200 דינרים, ובא בעל השדה לגאול את שדהו, מניין שאינו מחשב את שווי השנים שמזמן המכירה עד היובל, אלא עם הקונה הראשון, דהיינו לפי מנה. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב וחישב את שני ממכרו והישיב את העודף לאיש אשר מכר לו, שהמוכר מחשב את שנות המכירה עם האיש שקנה ממנו את השדה, שהוא הלוקח הראשון. מחרה בעל השדה לראשון ב-200 ומחרה הראשון לשני במנה, מניין שאין מחשבים את שווי השנים אלא עם השני. תלמוד לומר לאיש, יש לדרוש לאיש אשר בתוכו, לבעל השדה השואה בתוכו. דברי רבי, ממשיכה הברייתא ומביאה את דברי רבי דוסטאי, שאף הוא דורש את הפסוקים להקל על הגואל באופנים אחרים, ולכמן יבואר במה הוא חולק על רבי. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, מחרה לו במנה והשביחה השדה, היינו שהשדה השביחה מאליה ועמדה על 200, ובא בעל השדה לגואלה, מניין שאינו מחשב את שווי השנים שמזמן המכירה עד היובל אלא במנה כפי שקיבל במכירת השדה, שנאמר והשיב את העודף, ויש לדרוש העודף שבידו, שהמוכר משיב ללוקח את העודף שנשאר לאחר ניקוי שווי השנים שאכל הלוקח מהמנה שקיבל במכירה. אבל אם מחרה לו ב-200 והכסיפה, נתקלקלה השדה ועמדה על מנה, מניין שאין מחשבים אלא במנה כפי שווי השדה עכשיו, שנאמר והשיב את העודף, יש לדרוש העודף שבקרקע, שהמוכר נותן ללוקח את העודף של דמי הקרקע, ועתה הקרקע שווה מנה. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומהו החילוק בין רבי לרבי דוסטאי? הרי לדעת שניהם לעולם מחשבים באופן המקל על הגואל. משיבה הגמרא, די יקר וזל ויקר. החילוק הוא באופן שהשדה הייתה יקרה, לאחר מכן הוזלה ושוב נתייקרה. כגון, שמחר את השדה ב-200 לקונה הראשון, והוזל שוויה ל-100. ומחרה הקונה הראשון לשני ב-100, וחזרה השדה ונתייקרה, ועכשיו היא שווה 200. לדעת רבי, שמקילים לחשב עם האיש שבתוכה, מחשב עם הלוקח השני ב-100 דינרים, כפי ששילם השני לראשון. ולדעת רבי דוסטאי, שמחשבים לפי העודף שביד המוכר, או לפי העודף שבקרקע, בין כך ובין כך עליו לחשב את שווי השנים לפי 200. שהרי המוכר קיבל 200 והשדה שווה עכשיו 200. ואירת הגמרא, מדוע דורשים התנאים את הפסוקים להקל על הגואל? שואלת הגמרא, וממאי דלקולה דילמה לחומרה? מניין שיש לדרוש את הפסוקים באופן המקל על הגואל שמחשב תמיד במחיר הנמוך, שמה יש לדרוש את הפסוקים להחמיר על הגואל? דהיינו לפי רבי, באופן שהמחירה הראשונה הייתה ב-200, נדרוש שמחשב עם הקונה הראשון, ובאופן שהמחירה השנייה הייתה ב-200, נדרוש שמחשב עם הקונה השני. ולפי רבי דוסטאי, באופן שהשדה הייתה שווה 200 והוזלה ל-100, נדרוש שנותן המוכר את העודף שבידו, ובאופן שהשדה הייתה שווה 100 והתייקרה ל-200, נדרוש שנותן את העודף שבקרקע. משיבה הגמרא, לא סל כדאי, תאכל תעלה בדעתך לדרוש להחמיר, אלא יש לדרוש להקל. משום דגמר, גאולה גאולה מעבד עברי. למדים גזרה שווה מעבד עברי לגאולת שדה. נאמר בגאולת שדה ומצא כדי גאולתו. נאמר בפדיון עבד עברי, גאולה תהיה לו. וכשם שבפדיון עבד עברי מחשבים במחיר הנמוך, כך בשדה אחוזה יש לחשב במחיר הנמוך. שואלת הגמרא, והתם שם בעבד עברי מנהלן, מניין שדורשים להקל? משיבה הגמרא, דתניא, נאמר בברייתא, נמכר העבד עברי לגוי במנה והשביח ועמד שוויו על 200, ובא העבד לפדות את עצמו מיד האדון בכסף, שהדין הוא שמחשב את שווי שנות העבדות הנותרות ונותן לאדון. מניין שאין מחשבים את השנים אלא ממנה לפי השווי של מנה שכך נמכר, שנאמר מכסף מקנתו כפי הכסף שבו נקנה לעבד. ואם נמכר העבד עברי ב-200 והכסיף, נתקלקל טיבו של העבד ועמד שוויו על מנה. מניין שאין מחשבים אלא ממנה לפי מנה, שכך שווה עכשיו העבד, שנאמר כפי שניו, כפי מצבו של העבד בשנים שעומד בהן, כלומר כפי ששווה עכשיו. מברר את הגמרא, ואין לי ללמוד מפסוקים אילו אלא לעניין עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, שבאופן זה עוסקת הפרשה שם, שניגל וידוע לעליונה, כלומר שניגל במחיר הנמוך. נמכר לישראל, מניין שאפו ניגל במחיר הנמוך? משיבה הברייתא, תלמוד לומר, שכיר שכיר לגזרה שווה. נאמר בעבד עברי הנמכר לגוי, כי ימי שכיר יהיה עמו, ונאמר בעבד עברי הנמכר לישראל, כי משנה שכר שכיר עבדך, למדים בגזרה שווה שכשם שהנמכר לגוי נגאל במחיר הנמוך, כך הנמכר לישראל נגאל במחיר הנמוך. מבארת הגמרא מה הטעם שדורשים את הפסוקים בגאולת עבד עברי להקל ולא להחמיר. אמר אביי, הרי נקבן הזי בשוקי טבריה, גמרא שמופיעה במסכת העירובין בדף חפתת ובמסכת סוטה דף ממהי, הרי נקבן הזי בשוקי טבריה משבחים אותי במקומי שאני דרשן ובקי, כמו שבן הזי היה משתבח בשוקי טבריה ואומר, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. אצלנו בסוגיה רשי לא מפרש לשם מה אמר זאת אביי, אבל במסכת סוטה מפרש רשי, שכוונת אביי שהוא מוכן להשיב דבר לשואל בעומק ובחריפות, כמו בן הזי שהיה חריף ודורש בשוקי טבריה. רבנו גרשום מפרש שבן הזי בעצמו היה מכריז שכל מי שרוצה לשואלו דבר, הרי הוא משיבו. ואביי אמר שאף הוא כמוהו. אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', אמר להאו מרבנן, אמר אחד החכמים לאביי, והאו מרבנן זה כינוי לתלמיד חכם שאינו צעיר, וצורבא מרבנן זה כינוי לתלמיד חכם צעיר וחריף. אם כן, אמר להאו מרבנן אחד החכמים לאביי, והרי איקה למדרשינו, ניתן לדרוש את הפסוקים מכסף מקנתו וכפי שנב לכולה, להקל על העבד עברי לפדותו במחיר הנמוך כמבואר לאיל בדף למד עמוד א', ואיקה למדרשינו, וכן ניתן לדרוש את הפסוקים הללו לחומרה, להחמיר עליו לפדותו במחיר הגבוה, שאם בקנייתו היה שווה מנה והשביח ושווה 200, מחשב ב-200 כפי ששווה עכשיו. אם היה שווה 200 והחשיף ושווה מנה, מחשב ב-200 כפי שוויו כשנקנה. אם כן, ממאי דלקולה אימה לחומרה, מניין שדורשים להקל שמה נאמר שדורשים להחמיר? הישיב אביי להאו מרבנן, לא סל כדאי תך, לא תעלה בדעתך לדרוש את הפסוקים להחמיר על העבד עברי, אלא ודאי יש לדרוש להקל מדאקיל רחמנה גבי, ממה שמצינו שהקלה התורה בעבד עברי, דתניה כפי ששנינו בברייתא, נאמר לגבי עבד עברי הנמכר לישראל כי טוב לו ימח. והפסוק הזה אמור בעבד עברי שעבד 6 שנים והגיע זמנו לצאת לחירות, אומר העבד לאדון שאינו רוצה להשתחרר משום שטוב לו עמו. ואף שהפסוק אמור בעבד הנמכר לישראל, ואילו שאלת אותו תלמיד חכם היא על דרשת הפסוקים האמורים בעבד הנמכר לגוי, מכל מקום יש ללמוד זה מזה בגזרה שווה שכיר שכיר המבוארת לאל בדף למד עמוד א'. אז מכך שנאמר לגבי עבד עברי הנמכר לישראל כי טוב לו ימח, ומכאן ציווי לאדון שינהג עם העבד בשווה לו. ימח במאכל, שווה לך העבד באכילה, ימח במשתה, שווה לך העבד בשתייה, דהיינו שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה, והוא העבד אוכל פת קיבר, פת העשויה מקמח המעורב עם סובין, ולא תהיה אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש, שאינו משובח כישן, ולא תהיה אתה ישן על גבי מוכין, מצע רך, הוא ישן על גבי קרקע. מכאן אמרו חכמים, הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. מאחר שמצינו בברייתא שהתורה הקלה בעבד עברי, יש לומר שגם הפסוקים מכסף מקנתו וכפי שנב נדרשים להקל עליו. וצריך ביור מדוע הקונה עבד עברי נקרא שקונה אדון לעצמו, והרי הוא רק שווה לו ולא יותר ממנו. ויש ליישב זאת על פי האמור בתלמוד הירושלמי, שבמקרה שאין לאדון אלא קר אחד, עליו למסור אותו לעבד, משום שאם הוא בעצמו שוכב עליו אינו מקיים כי טוב לא ימח, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבד, זה מידת סדום, כיוון שזה נהנה וזה אינו חסר. באופן זה נמצא שכאילו קנה אדון לעצמו. כך אומרים התוספות במסכת קידושין דף חף עמוד א'. חזר האומי רבנן ושאל את אביי, עד הרבה, יש לנו לומר להפך שנחמיר עלי, נחמיר על העבד עברי כפי שיש ללמוד מדרבי יוסי ברבי חנינה. מדברי רבי יוסי ברבי חנינה שדרש מהפסוקים, שהעבד עברי בא לידי עבדותו מפני שהיה רשע. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית, כמה חמור עונשו של העובר על איסור סחורה בפירות שביעית. ואיסור סחורה נקרא אבק, משום שאינו עיקר איסור שביעית, שאיסור סחורה הוא איסור עשה, כפי שדורשים מהפסוק לאוכלה ולא לסחורה, ועיקר האיסור בשביעית הוא חרישה וזריעה אסורים בלב. אם כן, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית, כמה חמור עונשו של העובר על איסור סחורה בפירות שביעית. אדם נושא ונותן סוחר בפירות שביעית, לאו דווקא פירות שביעית, אלא הוא הדין פירות של שנת היובל, שגם הם אסורים בסחורה, כדלהלן, לסוף מוכרת מטלטליו מחמת עניות, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ג' בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. וכתיב, נאמר בסמוך לפסוק הזה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, המילה מיד נדרשת לדבר הנקנה מיד ליד. דהיינו מטלטלין, משום שהם נקנים במשיכה. ולמדנו מסמיכות הפסוקים שאם אדם לא ישמור את מצוות היובל בכך שימכור בפירות, סופו למכור את מטלטליו. והעונשים באים על האדם מידה כנגד מידה, שמכיוון שמחר פירות מוכר את רכושו. לא הרגיש, לא הזדעזע לחזור בו מעשיית העבירה ועבר עליה פעם נוספת. לסוף מוכר את שדותיו, שנאמר בהמשך הפרשה, וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. ממשיכה הברייתא, לא בת לידו, לא אלא ליבו שיש בכך עבירה. והמשיך לסחור בפירות שביעית, לסוף מוכר את ביתו, שנאמר בהמשך הפרשה, ואיש כמכור בית מושב עיר חומה. מפסיקה הגמרא בדברי רבי יוסי ברבי חנינה ושואלת, מה השנהת, מה שונה הפעם השנייה שעבר דקאמר שנקת התנה בלשון לא הרגיש? דהיינו שעשה כן מפני שלא הזדעזע לחזור בו מעשיית העבירה. ומה השנהך, ומה שונה הפעם השלישית שעבר דקאמר, אמר בלשון לא בת לידו. דהיינו שעשה כן משום שלא העלה ליבו שיש בכך עבירה. משיבה הגמרא, טעם שינוי הלשון הוא כדי רבונה. דאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה עשה פעם שנייה, הותרה לו. מבררת הגמרא, הותרה לו סל כדאי איתך, וכי תעלה על דעתך לפרש הותרה לו כפשוטו, שלאחר שאדם עובר עבירה פעמיים הרי מותרת לו? משיבה הגמרא, אלא אימה, אלא כך יש לפרש ולומר, נעשית לו כהתר. דומה בעיניו העבירה ששנה בה כהתר, ואינו מעלה על ליבו שיש בכך עבירה שהיצר הרע מערים עליו ומראה לו שזה מותר. ולכן לאחר שעבר רק פעם אחת, נאמר כלפי הפעם השנייה לא הרגיש. דהיינו שיודע שזו עבירה ולא נרתע מלעשותה שוב. אולם לאחר שעבר פעם שנייה, נאמר כלפי הפעם השלישית לא באת לידו שכבר אינו מעלה על ליבו שיש בכך עבירה, ודומה היא בעיניו כהתר. מביאה הגמרא את המשך דברי רבי יוסי ברבי חנינה, והקטע בגמרא עכשיו לא באת לידו לסוף שלווה בריבית, הקטע הזה מקומו בהמשך. אם כן אומרת הגמרא, לא באת לידו, לא העלה בליבו שיש בכך עבירה, והמשיך לסחור בפירות שביעית מחמיר עונשו עד שמוכר את ביתו לשפחה. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לעמה. ואירת הגמרא, ואף על גב דה ביתו בהעניין הלאיתה, אמנם פרשת כי ימכור איש את ביתו אינה כתובה בעניין שביעית, ואם כן לא ניתן לדרוש זאת מסמיכות המקראות, אבל פרשת ריבית נאמרה בעניין שביעית כמובן להלן, ויש לדרוש קל וחומר שאם הגיע לידי כך שעליו ללוות בריבית, ודאי מחר את ביתו קודם לכן. שהרי ניחא לאיניש דליזבין ברתי, נוח לאדם למכור את ביתו לשפחה ולא ליזב בריבית, אבל לא ללוות בריבית. אילו אתם, אילו שם במכירת הבת כל שנה שעוברת, מגרע ואזלה מגרעת בדמי פדיונה, ואילו אחה כאן בריבית, כל שנה שעוברת כמוספה ואזלה מוסיפה בדמי הפיראון. ממשיך רבי יוסי ברבי חנינה לברר את עונשו של הסוחר בפירות שביעית. לא באת לידו, לא אלא ליבו שיש בכך עבירה, ועבר פעם נוספת לסוף שלווה בריבית, כגון שלווה בהתר עסקה, או שלווה מנוכרי, שנאמר בהמשך הפרשה בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדהי, וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, וכתיב, שאם אתה מלווה לו כסף, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ומכך שהתורה מצווה את הזרת הריבית דווקא כלפי המלווה שלא ייקח מהלווה ריבית, משמע שהלווה כבר מוכן לתת ריבית, ובוודאי לסוף, יבוא ללוות בריבית באופן המותר. ממשיך התנא, לא באת לידו, לא אלא ליבו שיש בכך עבירה, והמשיך לסחור בפירות שביעית, לסוף שמוכר את עצמו להיות עבד לישראל, שנאמר בהמשך הפרשה, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. מוסיף התנא, לא לך, אלא לגר, פעמים שאינו זוכה להימכר לישראל, אלא נמכר לגר צדק, שיש בזה זילות מרובה להיות עבד לגר, שהרי הוא בא ממשפחה מיוחסת, מה שאין כן הגר. והגמרא כאן אינה כותבת לא בת לידו, אומר רבינו גרשום שאין זה עונש נוסף אם ימשיך לסחור, אלא מכאן ואילך הם עונשים על אותה סחורה שלפעמים מלכתחילה אינו זוכה למכר לישראל, אלא זכויותיו אינן עומדות לו ומיד נמכר לגר או לגוי, וכדי להלן. אומרת הגמרא שנאמר בהמשך הפרשה, ונמכר לגר ולא לגר צדק, פעמים שאינו זוכה להימכר לגר צדק, אלא נמכר לגר תושב. גר תושב הוא גוי שקיבל עליו לקיים שבע מצוות בני נוח, שנאמר, ונמכר לגר תושב, ופעמים שאינו זוכה להימכר לגר תושב, אלא נמכר למשפחת גר, שזה העובד כוכבים. וכשהוא אומר הכתוב, ולעקר משפחת גר, בא ללמד על זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה. דהיינו שנהנש להיות משרת לעבודה זרה, לחטוב ועיצים ולשאוב מים עבורה. עד כאן דברי רבי יוסי ברבי חנינה, ומוכיח מכך, האומי רבנן, אותו תלמיד חכם, שעבד עברי הוא רשע, ואם כן לכאורה יש להחמיר בפדיונו וקשה, מדוע לדרוש את הפסוקים להקל, עליו לבדותו במחיר הנמוך? אמר לי, ישיב לו הבאי לאותו תלמיד חכם, לאומי רבנן, ההדרי קרא, הרי מצאנו שיחזירו הכתוב לכלל ישראל, וציווה לרחם עליו ולגואלו. לתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, הועיל והלך ומחר עצמו לעבודת כוכבים להיות למשרת, האם ידחה אדחוף אבן אחר הנופל, כלומר האם נמשיך להחזיקו בנפילתו ולא נגל אותו לעולם? תלמוד לומר, גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו. הרי שישראל נצטוו לרחם עליו ולגואלו, ולכן גם בפדיונו יש לדרוש את הפסוקים להקל עליו. והרמב"ן מסביר, מהמילים מגאולה תהיה לו למדים שכל ישראל מצווים לגואלו, ומהמילים אחד מאחיו יגלנו למדים שקרוביו מצווים לגואלו קודם לשאר ישראל. ואין זו רשות לגאול כשאר גאולות הקרובים, אלא מצווה, כדי שלא יתמע בין הגויים וילמד ממעשיהם. שואלת הגמרא, האם השם אומר שציווי התורה גאולה תהיה לו, אינו משום שיש לרחם עליו, אלא כדי שלא לתמע, שלא ישתקע העבד עברי בין העובדי כוכבים ולעולם לעניין פדיונו, נחמיר עליו מדרבי יוסי ברבי חנינה, שאם נמכר במנה והשביח ושווה 200, נדרוש מהמילים כפי שנב, שמחשב ב-200 כפי ששווה עכשיו, אם נמכר ב-200 והכסיף ושווה מנה, נדרוש מהמילים כסף מקנתו שמחשב ב-200 כפי שנמכר. מבארת הגמרא באופן אחר מדוע דורשים את הפסוקים לכולה. אמר רב נחמן בר יצחק, הטעם שמקלים בפדיונו משום דכתיב בפרשת פדיון עבד עברי, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נ"א, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. וכתיב נאמר שם, אם מעט נשאר בשנים, כפי שנב ישיב את גאולתו. ומשמע מהפסוקים שבשנים עצמם יש ריבוי יומיות, ועל כך יש להקשות, וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, האם יש שנה מרובה מחברתה או שנה מועטת מחברתה? ולא כל השנים שוות הן, אלא ביור הפסוק, אם עוד רבות בשנים הוא, שאם נתרבה כספו בשנים אלו שעומד בהם עתה, יש לחשב פדיונו מכסף מקנתו, כפי שוויו בעת הקנייה, ונמצאינו מקילים על העבד. וביור הפסוק, אם מעט נשאר בשנים, שאם נתמעט כספו בשנים שעומד בהם עתה, יש לחשב פדיונו כפי שנב, כפי ששווה עכשיו בשנב אלו, מכאן למדים שיש להקל על העבד בפדיונו. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שפירוש הפסוקים, אם עוד רבות בשנים ואם מעט הוא כפשוטם, לעניין חישוב הדמים שצריך העבד לתת כשפודה את עצמו, היכא דעבד תרתי, שאם עבד שנתיים, ופיישי ארבי, ונשארו עוד 4 שנים עד שנת היובל שיוצא בה העבד, וזה הפירוש עם עוד רבות בשנים, כגון שעבד רק 2 שנים ונשארו עוד 4 שנים עד שישתחרר, ובא עכשיו להיפדות, ליטיב ל4, ייתן לאדון דמי 4 שנים מכסף מקנתו, כפי ששוות שנים אלו, על פי חשבון הכסף ששילם האדון. ואיך עבד 4, ואם עבד העבד 4 שנים, ופיישי תרתי, ונשארו 2 עד ליציאת העבד ביובל, ליטיב ליטרתי, ייתן לאדון את דמי 2 השנים כפי שנב, כפי שווי השנים שנשארו לו לעבוד, ואין מדובר בפסוקים על אופנים שהתייקר העבד או הוזל. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל ואימה, מבארים ששאלת הגמרא היא שאת שינוי הלשון ניתן לפרש שבאופן שעבד 2 ניטיב ל4 מכסף מקנתו, דהיינו מכיוון שהוא סמוך לזמן המחירה יש לתת את ערכם של 4 השנים שנשארו כפי הכסף שבו נקנה, בין אם הוזלו דמיו שאז זה חומרה עבורו לתת כפי קנייתו, ובין שהתייקרו דמיו שאז זה כולה עבורו. ואם עבד 4 שנים ליטיב לתרתי כפי שנב, דהיינו מכיוון שהוא סמוך לזמן היציאה יש לתת את ערכם של 2 השנים הנותרות כמו שהוא שווה עכשיו, בין אם מוזל ובין אם מתייקר. משיבה הגמרא, אם כן, אם תאמר שרבות בשנים פירושו שהריבוי הוא על השנים הבאות, נכתוב עם עוד רבות שנים. דהיינו, אם נותרו שנים רבות עד היובל, מהי בשנים? מדוע נוספה למילה שנים האות ב', אלא ודאי שהכוונה לשנים שעברו, שאם נתרבה כספו בשנים שעברו מעת הקנייה, כגון שהשביח והתייקר, יש לחשב מכסף מקנתו כפי שוויו בשעת הקנייה בזול. אבל אם נתמעט כספו בשנים שעברו מעת הקנייה, כגון שהכסיף ואוזל, יש להקל עליו ולחשב, כפי שנב, כפי שוויו עכשיו, בשנים אלו שנמצא בהם. אמר רב יוסף, דרשינו רב נחמן להניקראי, כסיני, דרש רב נחמן בר יצחק, את הפסוקים הללו, כסיני, כלומר שדרשתו מקובלת עלינו כהלכה למשה מסיני, וודאי שכך הוא פירוש הפסוקים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב, לא ימכור ברע ויגאל ביפה, ולא ילווה ויגאל ולא יגאל החצאין. מבררת הגמרא, מנין מילי? מנין נלמדו דינים אלו? משיבה הגמרא, דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק אודות הגואל שדה ממכרו והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. מפרשת הברייתא, והשיגה ידו, היינו יד עצמו, כלומר רק אם יש לגואל מעות משלו רשאי לגאול. מכאן למדנו שלא ילווה ויגאל, אבל אם קיבל מעות במתנה נראה שנקרא הדבר והשיגה ידו ויכול לגאול עמהם, כך אומר הרשש. וממה שנאמר הוא מצא, משמע שעכשיו מצא את היכולת לגאול פרט למצוי, ולא שהיה יכול לגאול מיד כשמחר. מכאן למדנו שלא ימכור ברחוק, שלא ימכור את שדהו הרחוקה שהייתה בידו כשמחר את שדה אחוזתו, ויגאול עם המעות שקיבל בקרוב את שדהו הקרובה שמחרה. ודווקא בשדה שהייתה בידו בשעת המחירה, הדין הוא שאינו יכול למוכרה ולגאול עמה. אבל אם השדה הגיע לידו לאחר המחירה, רשאי למוכרה ולגאול עמה. וכן, שלא ימכור ברע, שדה גרוע שבידו ויגאול עם המעות שקיבל ביפה את השדה המעולה שמחרה, וממה שנאמר כדי גאולתו, שמשמע שיש בידו מספיק מעות כדי כל מה שצריך לגאול, יש ללמוד שכדי גאולה, כדי גאולת כל השדה בבת אחת הוא גואל, ואינו גואל את השדה לחצאין. אינו רשאי לתת את דמי מחצית השדה ולגאול רק חצייה. דמיה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דמצא, השתא משמא. המילה מצא מתפרשת שמצא עכשיו ולא שהיו בידו מעות קודם לכן, ורימינו, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא לגבי אורג בשגגה, שגולה לעיר מקלט שנאמר בו, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה והי. דורשת הברייתא, הוא מצא את רעהו פרט לממציא עצמו, דהיינו שדווקא באופן שהיה רעהו מצוי במקום, קודם שנשל הברזל חייב ההורג גלות, אבל אם המציא הנהרג את עצמו לשם לאחר שנשל הברזל מן העץ, פטור ההורג מגלות. מכאן אמר רבי אליעזר, הזורק אבן ופגע באדם ונהרג, אם מי שיצא לאחר שיצא האבן מתחת ידו של הזורק, הוציא עלה את ראשו מן החלון וקיבלה, ופגע בו האבן ומת, פטור הזורק מגלות. אלמה מוכח מדברי הברייתא, שהלשון מצא מידי דאיתא מעיקר המשמע. משמעותו שמצא דבר שהיה שם קודם לכן, ומדוע מהפסוק הוא מצא כדי גאולתו, דרשו למעט גאולה שהייתה מצויה בידו קודם לכן. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אחא מעניין הדקרא ואחא מעניין הדקרא. כאן מעניין הכתוב וכאן מעניין הכתוב, כלומר, בכל מקום יש לדרוש את המילה מצא כפי העניין שבו עוסק הכתוב, ולכן, אחא כאן בשדה אחוזה שנאמר בפסוק והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, מתפרשת המילה מצא דומיה בדומה, דהשיגה ידו. מה השיגה ידו מדובר? דאשתא, שעכשיו יש לו כסף לגאול את השדה ולא שהיה לו כסף בשעת מכירת השדה. כלומר, בכך עוסק את הפרשה שהרי נאמר, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, הוא יהיה עני, אף מצא נמי דאשתא. גם מה שנאמר מצא, היינו שעכשיו מצא כדי גאולתו ולא שמחר קרקעות שהיו בידו בשעת מכירת השדה. ואחר כאן באורג בשגגה שנאמר בפסוק ואשר יבוא את רעהו ביער, הוא מצא את רעהו, מתפרש את המילה מצא, דומיה דיער. מה יער מילתא דאיתא מעיקרא? מה היער הוא דבר שהיה שם קודם לכן? אף מצא מילתא דאיתא מעיקרא. גם המילה מצא מתפרשת על דבר שהיה שם קודם לכן, דהיינו, שההרוג היה שם קודם שנשל הברזל מן העץ. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ובהקדש המקדיש את שדה ובא לגואלה מן ההקדש מותר בכולן. יכול לגאול בכל אילו האופנים, לגאול על ידי שמוכר שדה רחוקה או גרועה, וכן ללוות כדי לגאול או לגאול לחצאין. שואלת הגמרא, מן האני מילי? מניין נלמדים הדינים הללו שבא לגאול את שדה ומן ההקדש מותר למכור שדה אחרת, או ללוות כסף כדי לגאול או לגאול לחצאין? משיבה הגמרא, דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לגבי גואל מן ההקדש בספר ויקרא פרק זך פסוק יט, ואם גאול יגאל, הרי זה כפל לשון ומלמד בכך הכתוב שלווה וגואל וגואל החצאין, והוא הדין שיכול בעל השדה למכור ברחוק ולגאול בקרוב. אלא שאין הברייתא צריכה להזכיר זאת, מכיוון שאם מותר לו ללוות ולגאול באמצעות כסף שלא היה בידו, כל שכן שיכול למכור שדה רחוקה שהייתה בידו כדי לגאול שדה קרובה. והטעם שניתן לדרוש מהריבוי אם גאול יגאל את כל הדינים הללו, למרות שאין בפסוק אלא איתור אחד, כי משמע לתנא של הברייתא שאם גאול יגאל בא לרבות את כל הגאולות שנתמעטו במקום אחר במוכר שדה אחוזה, כך מסביר התוספות ראש. ומה הכוונה גואל החצאין? רשאי לתת את דמי מחצית השדה ולגאול חצייה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, מה הטעם שהתורה הקלה בגאולת שדה מן ההקדש, לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כוחו שיפתה התורה את כוחו בכך שמגיע יובל ולא נגלה השדה, חוזרת לבעלים ביובל, ולכן הוא רק כוחו של המוכר לעניין גאולת השדה, שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. אבל מקדיש שדה אחוזה, הועיל שהוא רק כוחו של בעל השדה בכך שמגיע יובל ולא נגלה, אינה חוזרת אליו אלא יוצאה לכהנים. השדה יוצאת ממי שנמצאת בידו וניתנת לכהנים. כלומר, אם נמצאת ביד ההקדש, יוצאת מהקדש וניתנת לכהנים. ונחלקו התנאים להיל, בדף חפי עמוד ב', האם עליהם לשלם את ערכה להקדש. ואם אחרה הגזבר יוצאת מהקונה וניתנת לכהנים ללא תשלום, כדין שדה חרם הניתנת לכהנים. והכהנים שמקבלים את השדה המוקדשת הם כהני המשמר המשמשים ביום הכיפורים של שנת היובל. לכן אומרת הגמרא, יפה כוחו של מקדיש השדה לעניין גאולת השדה שלווה וגואל וגואל החצאין. ורבי שמעון דורש את העמם של הכתובים בכל מקום, כאמור במסכת בבא מציע דף קט"ו עמוד א', וגם כאן מפרש את העם חזרת שדה אחוזה ביובל, כיוון שהקפיד התורה שלא תפקע שדה אחוזה מן היורשים. ומכיוון שיפתה התורה את כוחו של המוכר שחוזרת נחלתו ביובל, לא חשה התורה לייפות כוחו לעניין שיוכל ללוות ולגאול בחצאין. לעומת זאת, מקדיש שהוא רק כוחו, שאם לא פדה את נחלתו עד היובל, השדה מתחלקת לכהנים, איפה כתוב את כוחו בתחילת פדייתו שלווה וגואל וגואל החצאין. כך מסבירה שבמסכת קידושין דף חף עמוד ב'. מקשה הגמרא, סתירה בברייתות בדין גאולת שדה מן ההקדש. תני חדה, שנינו בברייתא אחת, וכוונת הגמרא לברייתא המובאת לעיל בדף למד עמוד ב', האמורה במקדיש שדה אחוזה, שדורשת מהפסוק ועם גאול יגאל של לווה וגואל וגואל החצאין, אז אם כן נאמר בברייתא אחת, לווה וגואל וגואל החצאין, ותניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, הרי שיש סתירה בין הברייתות, האם מותר ללוות ולגאול ולגאול החצאין? מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאומרת שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, היא דברי רבנן שאינם דורשים את טעמי המקראות, וסוברים שמאחר שמצינו שאורע כוחו של המקדיש שאין השדה חוזרת אליו ביובל, יש לומר שאורע כוחו גם לעניין ללוות ולגאול החצאין, והברייתא שאומרת במקדיש שדהו שלווה וגואל וגואל החצאין, אלו הם דברי רבי שמעון, שדורש את טעמי המקראות, וביאר לאל בדף למד עמוד ב', שהטעם לדין הזה, כי מאחר שהתורה החמירה בשדה שהוקדשה שאינה חוזרת לבעלים ביובל, לכן הקלה בגאולתה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד א' עמוד א'. המשנה מבארת את דיני גאולת בתים בעיר מוקפת חומה, בזמן שהיובל נוהג, ודיני בתי ערי חומה נוהגים רק בזמן היובל, כפי שדורשים מכך בפרשת ערי חומה, שנאמר שם, לא ייצא ביובל, כפי דברי הגמרא לאל בדף כ"ט עמוד א'. אם כן, המשנה שלפנינו בדף למד א' עמוד א' מבארת את דיני גאולת בתים בעיר מוקפת חומה, שנלמדים מן הפסוקים בספר ויקרא פרק כ"ה פסוקים כ"ט עד למד. כך נאמר שם, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ואם לא יגאל עד מלות לו שנת תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא ייצא ביובל. אומרת המשנה בדף למד א' עמוד א', המוכר בית בבתי ערי חומה בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, הרי זה גואל את הבית מיד לאחר המכירה, ואין דין להמתין שנתיים שישעה הבית ביד הלוקח, כפי הדין המבואר לעיל בדף כ"ט עמוד ב', במכירת שדה אחוזה, וגואל כל 12 חודש מיום המכירה. והטעם שנוקט את המשנה י"ב חודש, למרות שבבתי ערי חומה נאמר שנה, כדי לבאר שסתם שנה היא של י"ב חודש ואינה כוללת את חודש העיבור, כפי שלומד את הגמרא במסכת מגילה בדף ה' עמוד א' מהפסוק לחודשי השנה, שהשנה נמנית לפי י"ב חודשי הלבנה. ולעניין גאולה על ידי קרובים, דעת הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ב הלכה ב', שאינם רשאים לגאול. לדעת רבינו הלל בביאור דברי הספרא בפרשת באר, שגם הקרובים רשאים לגאול. הגואל את ביתו בתוך שנה אין מנקים מה שהשתמש הלוקח בבית עד עכשיו, ואומרת על כך המשנה, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית. שימוש הלוקח בבית באופן שהבית נגאל בתוך שנה הוא כאין תשלום ריבית על כך שהיו מעותיו אצל המוכר כל אותו זמן. אבל אין זו ריבית גמורה אסורה, כיוון שריבית האסורה היא דווקא באופן של הלוואה, ולא באופן של מכר. ולכמן תרחיב הגמרא מדוע הריבית הזו מותרת לכתחילה. דין נוסף אומרת המשנה, מת המוכר של הבית, יגאל בנו, רשאי בנו לגאול, ולאו דווקא הבן, אלא הוא הדין לשאר היורשים. אומר המנחת חינוך במצווה שמ"א. מת הלוקח, יגאל המוכר מיד בנו של הלוקח. דין נוסף מביאה המשנה לגבי מניין השנה שבה רשאים לגאול. אם חזר הקונה ומחר את השדה לאדם אחר, אין מונין את השנה אלא משעה שמחר הראשון. כגון שהבית נמכר בניסן והקונה חזר ומחר את הבית לאדם אחר באייר, מונים את השנה למכירת הראשון מניסן, ובניסן של השנה הבאה נחלט הבית. ובגמרא לקמן בדף למד א' עמוד ב', תבאר הגמרא למי נחלט, האם לקונה הראשון או לקונה השני. לומדת אותה משנה מן הפסוק שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק למד, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה. משמע שמהמילה לא, דורשים שמונים לאיש שהייתה אחוזה שלו, שזהו הראשון. דהיינו, שמהמילה לא, משמע שהפסוק עוסק במוכר ראשון שעליו מדובר בפסוק הקודם שאמר, וכי ימכור איש בית מושב עיר חומה. ופסוק זה עוסק במוכר ראשון שהרי לא הוזכרו בו שתי מחירות. ממשיכה המשנה לבאר את הפסוק שאמר עד מלות לו שנה תמימה. כשהוא אומר הכתוב תמימה, הרי זה להביא לרבות את חודש העיבור, שבשנה מעוברת הבית נחלט, רק לאחר 13 חודשים מיום המכירה. רבי אומר, נאמר בפסוק תמימה כדי ליתן לו לגאול במשך שנה ועיבורה. שנה של לבנה שם 354 ימים, ועוד 11 יום נוספים ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה. והימים הללו נקראים כך על שם שמההצטברות של הימים הללו במשך כמה שנים מעברים את השנה וקובעים חודש אדר נוסף. סך הכל יש למוכר לדעת רבי 365 ימים לגאול את הבית, בין בשנה פשוטה ובין בשנה מעוברת. נמצא שלעולם מקבל את הזמן של שנת החמה שהיא 365 ימים. אילו הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שלדעת רבי רק בשנה פשוטה מקבל המוכר את הזמן של שנת חמה. אבל בשנה מעוברת מקבל 13 חודשים, ולא נחלקו רבנן ורבי לגבי שנה מעוברת. כך דברי הרמב"ם. אומרת המשנה, הגיע יום 12 חודש ולא נגאל, היה חלוט לו הבית נקבע ברשות הקונה לעולם. חלוט פירושו דבר שנשאר כך לעולם, כמו שתרגם האונקלוס שם בספר ויקרא בפרק חפי, לצמיתות לחלוטין. אומרת המשנה, אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה, בין שהבית הגיע לידו על ידי מחר ובין שקיבל אותו במתנה, המוכר או הנותן יכולים לגאול בתוך 12 חודש, ואם לא גאלו נחלת הבית לקונה או למקבל המתנה, שנאמר, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה וקם הבית לצמיתות. והרי זה איתור לשון שניתן היה לכתוב לצמות, ולצמות פירושו להיות הבית צמות. יש לדרוש מכך שנאמר לצמיתות, שדיני גאולת הבתים נאמרו גם במקבל מתנה. זוהי המשנה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים לגבי הדין של משנתנו שאפשר לגאול את הבית מיד לאחר שנמכר, וכן מבארת הגמרא את אופן חישוב השנה שבה גואל. אומרת הגמרא מתניתין, משנתנו ששנינו בה מוכר בית בבתי ערי חומה, הרי זה גואל מיד, ומשמע שיכול לגאול אפילו באותו יום שמחר, היא דלא כרבי, זה לא כשיטת רבי, דתניא. שנינו בברייתא במסכת נזיר בדף ה' עמוד א', רבי אומר, נאמר בפסוק אודות גואל בית בעיר חומה, ימים תהיה גאולתו, ואין ימים פחות משניים. כאשר אומרת התורה ימים, כוונתה לכל הפחות שני ימים, ומכאן שאין המוכר יכול לגאול קודם שעברו לפחות שני ימים מיום המכירה. וסברת רבי היא, משום שאין להוציא את הפסוק ימים תהיה גאולתו מפירושו הפשוט, שגואל רק לאחר שני ימים, שמיעוט ימים, שני ימים. אבל עדיין צריך ביור מדוע לא יפרש רבי שיכול לגאול רק במשך שני ימים. אומר הראש שרבי דורש מהפסוק שלאחריו עד מלות לו שנה תמימה, שרשאי לגאול עד שנה, ואת הפסוק הראשון ימים תהיה גאולתו דורש לגבי תחילת הגאולה שגואל רק אחר שני ימים. שואלת הגמרא ורבנן, הסוברים במשנתנו שיכול לגאול אפילו בו ביום, אי ימים אי אבדילי, מה ידרשו מהתיבה הזו? משיבה הגמרא, מבעלה המילה ימים נצרכת לדרוש שמונים את השנה של גאולת הבית מיום ליום, מיום המכירה שבשנה זו עד לאותו יום בשנה הבאה, ואין מונים את שנת הגאולה עד תשרי, כפי מניין השנים מבריאת העולם. מבררת הגמרא ורבי שלמד מהמילה ימים שאין לגאול בפחות משני ימים מיום ליום מנהלי, מניין למד את הדין שמונים את שנת הגאולה מיום המכירה עד ליום זה בשנה הבאה? משיבה הגמרא, נפקא ליה, רבי למד דין זה מהפסוק והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, שמשמע שנת ממכר שלו, כלומר עד מלות שנה מיום מכירתו ולא עד מלות השנה של מניין העולם. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת רבנן וחוזרת בה מהביאור הקודם בדבריהם. שואלת הגמרא ורבנן, מה ידרשו מה כתוב ממכרו? משיבה הגמרא, אכן גם רבנן סוברים כרבי, דהו מבא אליה הפסוק התום שנת ממכרו נצרך לדרשת שנת ממכרו שלו ולא שנת מניין עולם, והמילה ימים מבא אליה הוא נצרכת לרבנן מעת לעת, ללמד ששנת המכירה מתחילה בשעה של המכירה ביום המכירה ומסתיימת באותה שעה באותו יום בשנה הבאה. דהיינו שאין אומרים שיחלט הבית בתחילת היום שהרי חלפו 354 ימים מיום המכירה, אלא רק באותה שעה של המכירה. ולולא הדרשה למנות שעות, הייתי אומר שבמשך כל היום של תאריך המכירה עדיין אפשר לגאול, ובדרשה התחדש שמאמצע היום כבר נחלט הבית לקונה. דהי שאם היינו דורשים רק מהתיבות התום שנת ממכרו, אבי אמינה, הייתי אומר מיום ליום אין, שאכן מונים את השנה מיום המכירה עד לאותו יום בשנה הבאה, מעת לעת לא, אבל לא מהשעה של המכירה עד לאותה שעה בשנה הבאה. לכן כתב רחמנה, כתבה התורה ימים, ללמדנו שמונים את השנה מעת לעת. בררת הגמרא ורבי, מעת לעת מנהלי, מניין ללמד ששנת הגאולה היא מעת לעת? משיבה הגמרא, נפקא ליה, רבי למד דין זה מתמימה, מכך שנוספה המילה תמימה, יש ללמוד שהשנה היא שלימה, דהיינו מהשעה של המכירה עד לאותה שעה בשנה הבאה. שואלת הגמרא ורבנן, מה ידרשו מהמילה תמימה? משיבה הגמרא, ומבעלי, תיבה זו נצרכת לרבות את עיבורה של השנה, דהיינו שבשנה מעוברת השדה נחלטת רק לאחר שעברו 13 חודשים. שואלת הגמרא ורבי, נמי מבעלי לעיבורה? הרי גם רבי דרש במשנתנו מן המילה הזו לרבות את עיבורה של השנה, שהמוכר מקבל עוד 11 ימים ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה. ואם כן, כיצד דרש מן התיבה הזו לרבות שלימה בשעות? חוזרת בהגמרא מהביאור הקודם בדעת רבי ומשיבה, אחי נמי, אכן לדעת רבי מהתיבה תמימה למידים ליתן לו שנה ועיבורה, ואת הדינים ששנת הגאולה היא מיום ליום ומעט לעט מעד תום שנת ממכרו נפקא. כלומר, שני הדינים נלמדים מהפסוק עד תום שנת ממכרו, שמונים את השנה מהיום והשעה של המכירה עד לאותו היום והשעה בשנה הבאה. אם כן, סיכום הדרשות של רבי ורבנן על פי שיטתו של רשי. מהמילה ימים דורש רבי אין ימים פחות משניים, ורבנן דורשים מהמילה ימים מעט לעט. מהמילים עד תום שנת ממכרו בפסוק דורש רבי מונים מיום ליום ולא לשנת עולם ומעט לעט. ורבנן דורשים מעד תום שנת ממכרו מיום ליום ולא לשנת עולם. ומהמילה תמימה מופיעה בפסוק דורש רבי ליתן לו שנה ועיבורה, ולפי רבנן ליתן לו את החודש של העיבור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הרי זו כמין ריבית ואינו ריבית. מי שגואל את ביתו בתוך שנה, אין מנקים ממה שהשתמש הלוקח בבית עד עכשיו. ועל זה אומרת המשנה, הרי זה כמין ריבית, שימוש הלוקח בבית באופן שהבית ניגל בתוך שנה, וכאין תשלום ריבית על כך שהיו מעותיו אצל המוכר כל אותו זמן. אבל אינו ריבית, אין זו ריבית גמורה אסורה, כיוון שריבית האסורה היא דווקא באופן של הלוואה ולא באופן של מחר. מקשה הגמרא על המשנה מברייתא, והתניא הרי שנינו בברייתא לגבי גאולת בית בבתי ערי חומה, שכאשר המוכר פודה את הבית ואין הלוקח מנקה לו כלום על הנעת שימושו בבית, הרי זו ריבית גמורה, אלא שהתורה התירתו. התורה התירה ריבית זו בבתי ערי חומה. התורה התירה זאת בכך שלא אמרה בבתי ערי חומה שהמוכר מחשב עם הלוקח ומנקה את מה שגר בבית. ונמצאו דברי הברייתא סותרים לדברי המשנה, שהרי במשנה מבואר שאין זו ריבית גמורה. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא קשה אין להקשות מהברייתא על המשנה. שכן משנתנו היא דברי רבי יהודה, והברייתא היא דברי רבנן. וכפי שנחלקו בברייתא שלפנינו, דתניא שנינו בברייתא, הרי שהיה נושה בחברו מנה. אדם שילבה לחברו מנה ועשה לו שדה ומחר, משכן הלווה שדה עבור ההלוואה, ויתנו ביניהם שאם לא יפרע הלווה את החוב עד 3 שנים, השדה תהיה קנויה למלווה מעכשיו. וכתב לו הלווה שטר על כך, בזמן שהמוכר הלווה שעשה את שדה ומחר אוכל פירות במשך שנים אלו, מותר ואין בכך משום ריבית. אבל בזמן שהלוקח המלווה אוכל פירות, אסור. וטעם איסור האכילה, משום חשש שיהיה בכך ריבית, שהרי אם יפרע המוכר את החוב בתוך 3 שנים, ויבדה את השדה, נמצא שאכל הלוקח את הפירות בשכר, ששאו מעותיו אצל המוכר, והרי זה ריבית. עד כאן דברי רבנן. רבי יהודה אומר, אף בזמן שהלוקח אוכל פירות, מותר. ולכמן יבואר מהי סברת מחלוקתם. אמר רבי יהודה, רבי יהודה מביא ראיה לדבריו, שההלכה כדבריו, שהרי מעשה בביתוס בן זונין, שהיה תנה, ובכמה מקומות בשס מביאים ממעשיו ראיה להלכה, מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדה ומחר על פי הוראת רב לזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה ולא חששו לאיסור ריבית. דוחים רבנן את הראיה, אמרו לו רבנן לרבי יהודה, משם ראיה? וכי משם אינך רוצה להביא ראיה, והרי במעשה ההוא מוכר אוכל פירות היה, ולא לוקח. ואין ראיה מאותו מעשה שהלוקח רשאי לאכול פירות. כלומר, רבנן לא באו להוכיח מהמעשה ההוא שדווקא למוכר מותר לאכול פירות, כי הרי ייתכן לומר ששם המוכר אכל פירות לפני משורת הדין. ובאמת, אפילו הלוקח רשאי לאכול פירות, אלא רבנן אמרו רק שאין להוכיח משם כרבי יהודה. כך מסביר הריטב"א. אז עד כאן לשון הברייתא, וכעת רבי יוחנן מבאר את מחלוקתם. מהי בעיניו, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה? צד אחד בריבית יקה בעיניו. מחלוקתם היא בדין צד אחד בריבית. כלומר, האם יש איסור באופן שבשעת אכילת הפירות יש צד שיתברר שאכילה זו היא ריבית, באופן שהשדה תיגאל ונמצא שאכל פירותיו של המוכר שהוא הלווה, ויש צד שיתברר שאין זה ריבית, באופן שהשדה לא תיגאל ונמצא שאכל משל עצמו. תנא קמא סבר צד אחד בריבית אסור, רבי יהודה סבר צד אחד בריבית מותר. ולפי מחלוקת זו מיישב רבי יוחנן את הסתירה בין המשנה לברייתא, שהרי הריבית בבתי ערי חומה אינה ודאית, שהרי אם לא יגאל המוכר את הבית, נמצא שהקונה נהנה מהמגורים בבית שלו ואין כאן ריבית, ורק אם יגאל את הבית יתברר שהיה כאן ריבית. ומאחר שזהו רק צד אחד בריבית, יש ליישב שמשנתנו שאמרה, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית, היא לדברי רבי יהודה שסובר שצד אחד בריבית מותר. והברייתא שאמרה, הרי זו ריבית גמורה, והתורה יתירתו, היא דברי רבנן שסוברים שצד אחד בריבית אסור, ולכן זו ריבית גמורה, ובבתי ערי חומה התורה יתירה זאת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל והתניא, לדעת רבנן, מדוע בבתי ערי חומה זו ריבית גמורה, ובאופן שמשכן שדהו, והמלווה אוכל את הפירות ואינו מנקה מהלוואה, זה רק אבק ריבית? כאמור במסכת בבא מציעא דף סמך ב' עמוד ב', אומרים התוספות שלדעת רש"י יש לתרץ שבבתי ערי חומה זו ריבית גמורה, כיוון שמגורי הלוקח בבית הם הנאה ודאית, אבל במשכון זו ריבית דרבנן, כיוון שיש ספק אם יהנה המלווה מפירות השדה, שמא השדה לא תעשה פירות. ולדעת רבינו תם שגם בבית יש ספק אם יהנה מהמגורים בבית, שמא ייפול הבית או יישרף, יש לפרש כאן שריבית גמורה הכוונה לריבית גמורה מדרבנן. ומבארים התוספות שטעם שמותר לכתחילה בבתי ערי חומה לעשות כנף שזו ריבית גמורה מדרבנן, משום שבבתי ערי חומה לא רצו חכמים להעמיד את דבריהם, מאחר שהתורה התירה זאת במפורש, בכך שלא כתבה שהלוקח מנקה את דמי השימוש בבית. רב החולק על רבי יוחנן בביאור מחלוקת רבי יהודה ורבנן, וסובר שאין לתרץ שמשנתנו כרבי יהודה והברייתא כרבנן, אלא יש ליישב באופן אחר. רב אמר דכול אלמה, בין לרבנן ובין לרבי יהודה, שנחלקו לאל בדף למד א' עמוד א', בעשה שדה ומחר, אם מותר הלוקח לאכול פירות, צד אחד בריבית אסור, אכילת פירות כאשר יש צד ספק שיתברר שהיא ריבית אסורה, וכדוגמת שדה שנעשית מחר עבור הלוואה, שאם לבסוף יפרע לווה את חובו ויגאל את השדה, הפירות שאוכל הלוקח הם ריבית, מכיוון שנמצא שהשדה הייתה משכון על ההלוואה, והוא אכל את הפירות בשכר ששאו מעותיו ביד המוכר. ואם לבסוף לא יגאל את השדה, אינם ריבית, מכיוון שהשדה נקנתה לו למפרע ושלא היו הפירות. אז אם כן אומר רבא, לשיטת כולם, צד אחד בריבית אסור. ואחר כאן בברייתא של עשה שדה ומכר, בריבית על מנת להחזיר יקה בעיניו. רבנן ורבי יהודה נחלקו באופן שיתנו ביניהם המוכר והלוקח, שאם יפדה המוכר את השדה הממושכנת בתוך השלוש שנים, יחזיר הלוקח את 100 פירות שאכל. מר סבר תנא קמא סבר, אסור ללוקח לאכול את הפירות גם על מנת שיחזיר את דמיהם, אם השדה תיפדה. מאחר שכל עוד שלא יתברר שהשדה מחורה, השדה אצלו בתורת משכון על הלוואה, ובשעת אכילת הפירות עובר על איסור ריבית. מר סבר, רבי יהודה סבר, מותר ללוקח לאכול את הפירות של השדה הממושכנת, על מנת שיחזיר את דמיהם אם השדה תיפדה. ולדברי רב, היישוב הסתירה בין משנתנו לברייתא הוא, שמשנתנו שנקטה כמין ריבית ואינו ריבית סוברת, שהאיסור של צד אחד בריבית אינו רק באופן שהשדה או הבית באו לידי הקונה בדרך הלוואה, כגון שעשה את שדה ומכר עבור ההלוואה, אבל באופן שבאו ליד הקונה בדרך מקח, כגון בבתי הרחומה, לדברי הכל אין איסור צד אחד בריבית. ולכן אמרה המשנה שזה רק כמין ריבית. והברייתא סוברת שגם באופן שבאו ליד הקונה בדרך מכר, יש איסור צד אחד בריבית, ולכן נקטה שיש בבתי הרחומה ריבית גמורה, אלא שהתורה התירתו. נמצא לפי ההסבר הזה שהוא הסברו של רש"י, שדברי רבא הם רק ביור במחלוקת רבי יהודה וחכמים, ואילו את יישוב הסתירה בין המשנה לברייתא, רבא לא פירט. אבל תוספות בדיבור המתחיל רבא בפירושם הראשון מבארים, שהגמרא נשארת בכך שהמשנה היא כרבי יהודה והברייתא כרבנן, אלא שלדברי רבא לא נחלקו בצד אחד בריבית, אלא נחלקו בריבית על מנת להחזיר. יש להעמיד שהמשנה והברייתא עסקו באופן שיתנו, שיחזיר את דמי השימוש בבית, והמשנה סוברת כרבי יהודה שריבית על מנת להחזיר אינה ריבית, והברייתא סוברת כחכמים שזו אכן ריבית. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באילו אופנים מקהילים על מוכר שדה אחוזה לפי רבי ולפי רבי דוסטאי בן יהודה? שאלה שנייה, באיזה אופן חולקים רבי ורבי דוסטאי בן יהודה? שאלה שלישית, באילו אופנים מקהילים על עבד עברי ומיניין? שאלה רביעית, מדוע אדם עדיף למכור את ביתו ולא ללוות בריבית? שאלה חמישית, מיניין לרבי יוסי ברבי חנינה שאדם נענש למכור כל אשר לא משום ששכר בפירות שביעית ולא משום שחרש וזרע? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה על דף למד, מדוע המוכר שדה אחוזה אינו לווה וגואל החצאין, ואילו מקדיש שדה אחוזה רשאי לעשות כן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד במסכת עירחין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ט, ונלמד דף למד א' במסכת עירחין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.